אנחנו בפסוק כף ג' כן, פרק י"ט, פסוק כף ג' וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ועורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. עכשיו, למה זה פה? זה פה בגלל שלפני כן נאמר לא לזרוע כלאיים, לא להרביע כלאיים, לא ללבוש כלאיים. אז אולי כדי לא להיכשל אנחנו גם לא ניטע. התשובה היא לא, אתם תטעו. השאלה היא, האם מה שנאמר כאן, ונטעתם כל עץ מאכל, זו מצווה או רשות? כלומר, יכול להיות שאתה אומר שזה בעצם רקע למצוות עורלה, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, אז ההלכה היא וערלתם עורלתו את פריו, זה אפשרות אחת, אז יוצא שהנטייה היא רק הכשר מצווה, או שמה יש פה כוונה חיובית לנטוע. הקרן הקיימת לישראל תמיד הייתה מצטטת את הפסוק הזה כדי לעודד נטייה, כי ותבוא אל הארץ ונטעתם. אז הלועגים על הקרן הקיימת אומרים, זה לא מצווה לנטוע עצים. אבל שכחו את דברי ויקרא רבה. שבויקרא רבה נאמר, כשם שהקדוש ברוך הוא נתעסק בנטיעת תחילה, שנאמר, ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם, אף אתם כשתיכנסו לארץ, התעסקו בנטיעה. נכון? ונטעתם כל עץ מאכל. כי בזה אתה דומה לו. כמו שאנחנו רואים, מהו רחום, אף אתה רחום. גם כן, מהו נוטע עצים, אף אתה נוטע עצים. ואומר המדרש שבזה מתקיים ולדבקה בו. כך שיש לנו שלושה אופנים שמוזכרים בחז"ל כיצד מגיעים לדבקות בשם. כתוב שצריך להידבק בשם. והגמרא שואלת איך אפשר להידבק בשכינה. כן, אי אפשר להידבק בשכינה, אבל לא אש אוכלה היא. אלא, ידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום, מהו חנון? אף אתה חנון, מהו קדוש? אף אתה קדוש. כן, זה המקור האחד. כן.
מה זה המצווה הזאת? חייבים
לנטוע
או כמה עצים?
רק שנייה, רק שנייה. אני באמצע ההסבר. דבר נוסף, אפשר להגיד מהו... יש אפשרות שנייה, להידבק בתלמידי חכמים. כן? תלמידי חכמים גופם אש, לכן מי שדבק בתלמידי חכמים כאילו דבק בשכינה. זה ההסבר השני. ההסבר השלישי הוא להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי נטיעת עצים. אז זה לא, אתה שואל פה שאלה של גדרי מצוות. כן? מהו השיעור של המצווה? מהו הכזית מצא של זה? כן? כן? זה בכלל לא העניין. כן? דבקות זה לא דבר הנמדד, זה כמו הדברים שאין להם שיעור. אלא נותנים עצים. רבי שמואל מוהליבר, שהיה ממבשרי הציונות הדתית, אפשר לומר, באחת מתשובותיו כותב אל איזה יהודי אחד, דע לך שכל שאיפתי בחיי הוא לעלות לארץ ישראל ולנטוע שם עץ אחד, ועדע שעשיתי דבר מה בחיי. וגם הרב קוק, עליו השלום, אף על פי שהוא לא היה חקלאי, פעם אחת הביאו, היה איזה טקס נטיעה, אתם יודעים, תמיד טקסים רשמיים כאלה, אז כל מיני אנשים מכובדים מתבקשים לנטוע עץ. אז נתנו לו עת חפירה, כשהמקום כבר מוכן, אתם יודעים, ככה תמיד למכובדים, שזה יהיה קל לעשות את זה, ויש שקית, פלסטיק, מוציאים את העץ, שמים וזה. הרב קוק שם את חפירה בצד והתחיל לחפור בידיים ולנשק כל רגב ורגב של אדמה. הוא ידע מה זה נטיית עצים בארץ ישראל.
הרב, מה זה בראשית רבה אומר?
זה לא בראשית רבה.
לא, סליחה, זה מה שאר לסי קודם את האפשרות דלג בקדוש ברוך הוא דלג מידותיו, אם תו העצים זה לא מידות.
זה לא בבראשית רבה, אלא זה בויקרא רבה, אני אמרתי את זה מקודם. דבר נוסף, לנטוע עצים, מי אמר שזה מידות?
זה לא מידות.
אבל זה דבקות. מי אמר שהדבקות בקדוש ברוך הוא היא רק במידותיו? אמרתי שיש שלושה אופנים, או במידותיו, או תלמידי חכמים, או נטיעת עצים בארץ ישראל. כי אנחנו עושים מה שהוא עושה. מה הוא נוטע עצים, אף אני נוטע עצים. נכון, בוודאי.
אז כל דבר שקדוש ברוך הוא עושה ואנחנו עושים זה יקרה לדבק בו?
כן. בסדר. אבל אני אמרתי שרק שלושת אלה הוזכרו בחז"ל, לכן יש מעלה מיוחדת של נטיעת העצים בארץ ישראל. כן.
יש הבדל בנטיעת עצים,
עץ פרי? עץ פרי עוד יותר טוב. כן. ברור. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. מה? אנחנו נמצאים במכון מאיר, וכפי שאמרנו בתחילת השיעור לפני שהגעת, כי התחלנו בזמן כנראה, אפילו קצת באיחור, בפרק י"ט, בפסוק כף ג', בסדר? טוב. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. מה זה המצווה הזאת? שלוש שנים ראשונות לא אוכלים מן הפירות. לא חבל על הכסף, תגיד. האמת היא שבחקלאות הישנה הדבר הזה לא היה כל כך משמעותי. רק שנייה, שאני לא אשכח. כן, זה לא היה כל כך משמעותי, מסיבה פשוטה, שבדרך כלל העצים בשלוש שנים הראשונות לא נותנים פירות. אז כך שזה לא היה קשה לקיים את המצווה הזאת. בימינו, עם החקלאות החדשה, הדבר הזה נהיה קשה, כי יש כל מיני שיטות שגורמות שהעץ נותן פירות כבר בשלבים הראשונים. יש כל מיני שיבוטים וכל מיני דברים בגפנים גם שעושים, שגורמים לבעיה כזאת.
אז מה הייתה מצווה כזאת?
התורה לא אמרה מצווה שלא קיימת, יכולים להיות פירות. יכולים להיות פירות גם בשנה הראשונה. רק שזה יותר קל לקיים, כי זה לא מצוי. אבל זה לא שזה לא קיים. וגם אתה רואה שהיום מוציאים פירות לפני כן. התורה ניתנה לפני 3,370 שנה. כן, אז מה? בעורלה היום? אז לפי ההלכה אסור להשתמש בפירות האלה. ולפעמים בעיות בשוק, במיוחד במינים חדשים. כל פעם שנכנס מין חדש לארץ, אז יש בעיה הרבה פעמים של עורלה. למשל, בשלושת השנים הראשונות שגדלו התפוחים הראשונים בארץ, לפני שנים רבות לא היו תפוחים בארץ. הגיעו תפוחים, פתאום בעיה של עורלה. כן? מה שעושים בדרך כלל, לא צריך לבדוק את הדבר הזה, מסיבה פשוטה, כיוון שהרוב של המין הוא לא עורלה. מדובר שברוב המינים הרוב הוא לא עורלה, אז כשאתה קונה, אני יודע, סלסלה של פירות, אתה אומר, כל דה פריש מרובה פריש. מה שפורש, מן הרוב פורש. אלא אם כן, יש חזקה ששם העורלה מרובה, ולכן אסור. בסדר? לכן יש תעודות שאין חשש עורלה בבסטות בשוק. ככה עושים את זה. טוב. יש תעודות נוספות לתעודה של תרומה. יש תעודה לתרומה. זה יכולה להיות אותה תעודה, שבאותה תעודה כותבים גם תרומות, מעשרות, גם עורלה.
שביעית.
אז מה זה שביעית? מוכיחים, מסבירים לך, אל תדאג, אתה מפרנס את השונאים. זה בסדר. אתה יכול לקחת, אין חשש שביעית, זה בטוח משונאי ישראל בא. אתה יכול לפרנס, כן? זה בסדר. סקנדל, אין מה לעשות. אפילו רבנים בתוכנו יש להם בעיה עם זה, מתחילים לפקפק ביתר המכירה, שנתייסד על ידי גדולי ישראל. ועושים כל מיני פרצופים, עניינותם וכדומה. מה הטענה האחרונה שהומצאה? כן?
אם אתה מוכר
כדי לפקפק ביתר המחירה. זה שהחקלאים לא שומרים על ההוראות של הרב קוק, שהם ההוראות של הרבנות, שרק נוכרי יעבוד בשדה, ובוודאי במלאכות דאורייתא, שלא יעשה על ידי יהודי. והנה, היום החקלאים עושים מלאכות דאורייתא על ידי יהודים. עד כאן טענתם של המפקפקים. כן? מכיר את הטענה הזאת? הטענה הזאת היא הבל וריק, וכחרס הנשבע וכדבר שאין בו ממש. כסף שיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. מה? אני מדבר על שנת השמיטה, כן, אני מתכוון שזה הוזכר בדרך אגב, אז אני גם אזכיר את זה. כן, כי הוא הזכיר שביעית. למה זה הבל הבלים שאין בו ממש? כי זה נכון שהרבנות נותנת הוראה שלא לעשות עבודה מלאכה דאורייתא בשדה על ידי יהודי. זה על הצד היותר טוב. אבל אף אחד לא חושב שאם בכל זאת יעשו מלאכה דאורייתא על ידי יהודי בשדה, שהמחירה לא חלה ושאסור לאכול את הפירות האלה ואת הירקות האלה. בכל מקרה זה נשאר מותר. רק שהם עברו על הוראת הרבנות. אבל הפרי הוא מותר. וכן כתב הרב צבי יהודה קוק כבר בשנת תפשין למד ב' בתגובה לאחד הרבנים שרצה לפקפק בדבר, והביא ראיות מכמה פוסקים שבאמת הדבר הזה איננו אוסר את האכילה. אז כך שכל הסיפור הזה שבגלל שהחקלאים לא שומעים להורות של הרבנות לא נסמוך על יתר המחירה, זה שטויות. עכשיו, לגבי בכלל, מפחידים את הציבור עם המילים מלאכות דאורייתא. ששכחו ששביעית בכללה היא רבנן. אז גם המלאכה דאורייתא היא דאורייתא במסגרת הדרבנן. אז שלא יספרו סיפורים. ברור? אלא מה? כל זה, זה בגלל פחד. הדעת הקהל החרדית, שהיא הולכת ונהיית הנורמה של היראת שמיים במדינתנו. ואפילו רבנים טובים משלנו נכנעים ללחץ הזה. בסדר?
למה שביעית
דרבנן? שביעית דרבנן בגלל שהיובל לא נוהג. לא יובל לא נוהג בגלל שאין רוב יושביה עליה. יש גם הנושא של עשרת השבטים, אבל באופן כללי. כתוב, קראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה. כן.
בטוח יש חוקים שאסור לעבור עליהם וככה יותר מחירה לאוכל?
הבנתי, סליחה?
בטוח יש כמה כללים שאסור לעבור עליהם ויותר מחירה לאוכל?
אתה אומר שבטוח יש כמה כללים כאלה שאם עוברים עליהם אז יותר המחירה לא חל. כן, למשל, אם לא מכרו. אם לא מכרו, זה אתה צודק.
אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה?
צריך לעשות מחירה. כלומר, כדי, הבעיה היחידה ביתר המחירה שזה צריך לדאוג שאכן הייתה מחירה. שהחקלאי התכוון למכור והגוי התכוון לקנות. זה הכל. ואז יש כמה דרכים, מסבירים לחקלאים מה המשמעות של הדבר, זה כמו מחירת חמץ. מחירת חמץ, יש איסור דאורייתא של בל ייראה ובל יימצא. דאורייתא לכל הדעות. אסור שיימצא חמץ בבית, ואתה לא משאיר חמץ בבית. למה? כי הלכת לרב ועשית איזה קשקוש.
יש בעיה שלא תחנן, לא?
לא תחנן? מה זה לא תחנן?
לא
תחנן בארץ. לא תחנן, אבל למה זה קשור ללא תחנן?
אתה נותן להם
לסדר,
לא?
אבל לא הבנתי מה זה לא תחנן.
אתה לא
תחנן
בארץ.
אני לא מכיר פסוק כזה.
אז יש מסתכל.
לא. לא תחנן? מישהו מכיר פסוק לא תחנן? לא תחנן.
לא תחנן.
התכוונת. כן, קמץ קטן. כן, דגש בנון אחר כך. אז זה קמץ קטן, אבל לא תחנן. נכון? מה? אתה
הבנת.
לא, לא הבנתי. כן. אז אומר, יש איסור שלא תחנן. כן, ודאי. אסור למכור אדמה לגוי בארץ ישראל. לצמיתות. אסור למכור אדמה בארץ ישראל לגוי, לצמיתות. אני מסביר לך. אסור למכור אדמה לגוי בארץ ישראל, לצמיתות. אבל הרמב"ן כתב שלזמן מותר. נכון? וזה מכירה לזמן. אז ברגע שזה מכירה לזמן, אין שום איסור. לעומת זה, לחזק את הכלכלה של 10,000 מקומות עבודה עבור רוצחים בעזה, כן? אז זה ברור שדבר כזה הוא איסור חמור של לא תכונן, נכון. הבנת? העדפת יבוא מספרד על פני הפירות הארץ ישראליים, זה גם כן עבירה על מה שכתוב קנו מיד עמיתך, שצריך להעדיף קנייה מיהודי על פני קנייה מגוי. קנו מיד עמיתך. ברור. אז שלא יספרו סיפורים. כל זה זה קנייה בחילול השם שאין כמוהו לחזק את ידי אויבינו ושונאינו. דבר כזה לא יעלה על הדעת. אגב, כשאומרים יבוא, ואני אומר עוד מספרד, אני עוד נחמד, כי זה גם יבוא מירדן, גם זה נקרא יבוא. כן.
כן. פירות וירקות, מה
עם
כל
שאר
הדברים
שקונים בארץ,
זה בסדר? אנחנו
בעצמנו,
כל
המוצרי חשמל, אתה צודק? כשאני קונה כלים מחוץ לארץ, מגוי וכדומה, זה גם כן לא בסדר, אבל, איך אמרת? אין, אז אם אין, מה אני אעשה?
או איכות יותר טובה.
או איכות יותר טובה, טוב, זה אפשר להגיד, אז בסדר, תעשה קצת מאמץ. בשביל לחזק את היהודים. תקנה מלפפון יהודי שעולה קצת יותר כסף. רכב סוסיתא, היום אין סוסיתא, אפילו אין רכב ישראלי, מה תעשה? אתה צריך רכב, אין רכב ישראלי, מה תעשה? אז אתה קונה מגוי, ברור? אפילו עיפרון אין לך ישראלי.
אבל היתר לשלמך,
מה?
היתר המכירה בדיעבד או לכתחילה?
היתר המכירה לעומת מה?
לעומת...
לעומת נוכרים זה לכתחילה. לעומת נוכרים בוודאי, נוכרים זה חמור מאוד.
ולעומת אוצר בדין?
לעומת אוצר בדין? אוצר בדין יש הרבה פיקוקים על הדבר הזה. אני לא נגד אוצר בדין, רק שלא יחשב, אני לא חושב שזה יותר טוב מיתר מחירה. יש הרבה שאלות על האוצר בדין שאינן קיימות ביתר מחירה. בסדר?
הבנתי גם שיש בעיות עם הרבנויות עצמם שנותנות הקשרות.
מה זאת בעיות?
זאת הייתה הבעיה.
מה זאת אומרת בעיה עם הרבנויות שנותנות קשרות?
אם הם לא עושים את זה טוב ולא
מה זה לא עושים את זה טוב? האם מותר להאמין לדבר כזה? זה איסור דאורייתא להאמין לדבר כזה, זה לשון הרע. רב אומר לך, אני נותן לך תעודה.
אני יכול להגיד לך...
אז יש שתי אפשרויות. או שהרב עצמו לא סומך על דברי עצמו, ואז זה מצווה לפרסם שהוא לא רב ולהוריד אותו מרבנותו. או, אם הוא באמת רב והוא חתם, אז אסור לחשוב שהוא משקר.
טוב, אני אני אדבר עם הרב על איזה פלח מסוים. לפני שנה, על המכירת חמץ, לא הסכימו מגזרים גדולים לעשות את המכירת חמץ בתפסים שעשתה הרבנות בירושלים.
מה אני יכול לעשות?
בסדר, לא.
למה לא הסכימו?
לא הסכימו, כי אמרו זה בעיות שם.
לא, זה פוליטיקה. מי שאומר זה בעיות שם על רבנים, אז הוא עובר על איסור דאורייתא.
אני אומר לך מציאות.
של לשון הרע.
הרב שמע על זה.
מה זה מציאות? כל מי שאומר לשון הרע טוען שזה המציאות. אבל גם כשזה המציאות, גם כשזה מציאות, אסור להאמין לזה. דבר נוסף, זה איסור של ביזיון התורה, שמלבד הלשון הרע שבדבר הזה. אני לא יודע מי מתיר דברים כאלה.
הרב אלישיב שהוציא תפסים מהעדה חרדית, אני יכול להביא לרב דוגמאות של תפסים שיבואו מהעדה חרדית.
נו, אז מה?
נו,
מה? מי אמר שהתפסים האלה לא בסדר?
1-2-100.
מי אמר שהתפסים האלה לא בסדר? אשמח מה אתה אומר זה, אשמח לשון הרע? טוב, בשמיטה הבאה, יש סיכוי ריאלי שרוב היהודים יהיו בארץ בגלל עלייה והתבוללות. האם לא כדאי להתכונן לשמיטה דאורייתא? שמיטה כתבת באלף? כן, בוודאי צריך להתכונן לשמיטה דאורייתא. אין שום בעיה. איך מתכוננים לשמיטה דאורייתא? מפתחים טכנולוגיות של הקפאה, ומהרווחים מפרנסים את החקלאים, שאינם עובדים כל שנת השמיטה, ולא קונים מלפפון אחד מעזה. מה הבעיה? זה נקרא להתכונן לשמיטה דאורייתא. לקנות מגויים זה לא נקרא להתכונן לשמיטה דאורייתא. זה פשוט פשע מוסרי ורוחני.
אין אפשרות טוב לפתח כאלה.
ודאי שאפשר לפתח.
יש פירות שלא יכולים, לא יכולים.
אתה לא יודע. אז יש כמה פירות שאתה לא תצליח. חוץ מזה, מי אמר שהיתר מחירה לא יכול לחול בשמיטה דאורייתא? למה לא? גם בשמיטה דאורייתא מחירה חלה. אין שום בעיה בזה.
למה כן? אם יש דאורייתא,
אז מה?
אז וציוויתי את ברכתי,
אני לא...
מפסיק, הולך ללמוד תורה.
אני לא נגד זה, אני מסכים איתך שבציוויתי את ברכתי זה קיים. אני רק אומר שגם אם ימכרו את האדמה, גם במצב כזה, השמיטה, המחירה תחול. וזה הרבה יותר טוב מכל מיני היתרים מאוד מוזרים ששמענו בדרכי הזריעה וכדומה, שהן כולות הרבה יותר חמורות, כולות יותר מדי מקילות לעומת היתר המכירה של הרבנות הראשית. אז זה סתם, בגלל שזה הרבנות הראשית, בגלל שזה הרב קוק, בגלל כל מיני דברים כאלה. אז הגיע הזמן שהדברים יאמרו בצורה ברורה. מה שרבנים מוכנים לשווק לציבור אפילו שלנו, בתור הידור, פירות של גויים, הדבר הזה הוא דבר שלא יעשה. ויש הרבה רבנים שאו שותקים ולא מעיזים לדבר, או שמשום מה מושפעים מהציבור החרדי, ואז הגיע הזמן שיאמרו הדברים. לכן אני מנצל את הבמה שניתנת לי בזה, כדי לעורר לדבר. בסדר? טוב. מה זאת אומרת יש על מי לסמוך? יש אמת או אין אמת?
כן,
מסוכן. בסדר. טוב, הלאה. בואו נחזור עכשיו לדיני עורלה. וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. מה זה המצווה הזאת? המצווה הזאת היא להשאיר חלק מסוים של הטבע אל הטבע. זאת אומרת, לא כל דבר לא כל דבר בעולם הטבע הוא לשימושו המיידי של האדם. יש איזה שלב שהוא קודם לאדם, השלב הטבעי הראשוני. דומה לדבר הזה, מצאנו מנהג אצל כמה מבני ישראל, לא מנהג שהתפשט אצל כולם, אבל מנהג יפה, שהתספורת הראשונה של הילד עושים אחרי שעברו עליו שלוש שנים. גם כן, בבחינת, וערלתם עורלתו את פריו. אתה משאיר אותו בטבעיותו. התספורת, הרי זה חלק מהתרבות. ויש מה שקודם לתרבות, המצב הראשוני, הפרימיטיבי, שבו אין התערבות של האדם, אז גם לילד משאירים את השערות שלוש שנים. אומרים שזה מנהג של מקובלים. אומרים שזה מנהג של מקובלים. אני לא... אז אתה רואה שהמקובלים לא בכל דבר הם עושים אותו הדבר. כשהם גדולים, אז הם מספרים את ראשם, הם מגלחים את ראשם, כשהם צעירים, דווקא מגדלים. אתה רואה, זה לא דבר גורף. אגב, זאת אחת הראיות, אני אגיד משהו לא פופולר, זאת אחת הראיות לזה שאין איסור לגדל שיער ארוך. כי אם היה איסור לגדל שיער ארוך, אז למה אנחנו מחשיבים את הילדים מדין חינוך בזה שאנחנו מגדלים את שיערם שלוש שנים? כל הרבנים בישיבות התיכוניות אומרים שצריך להסתפר. המלאכים היו עם שיער ארוך. תביאו הוכחה.
לא לומדים את זה מבועז?
מבועז? מה יש בבועז?
שאמר שלום לקוצרים.
נו, אז מה?
לומדים שם איזה משהו, לפי זה צריך...
זה דרושים של דרשנים בבית הכנסת. הוא אומר, השם לקוצרים. בועז לקוצרים, השם עמכם, מה? כן, זה דרשות, זה וורט, זה לא לומדים מזה הלכה.
אתה עכשיו לומדים הלכה.
זה דבר ראשון. טוב, אז בקיצור, מה שנהיה, מה? אז וערלתם מועדות את פירות, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יהיה אחר. בסדר?
מה מרוויחים בזה?
מה?
מה מרוויחים בזה?
שמה?
במצוות
העורלה. מה מרוויחים? זה סוג של ענווה של האדם, שהוא יודע שהוא לא הכל. לא הכל לשימושו, זה דומה למצוות פאה. כמו שמצוות פאה, למרות שאתה עמלת בשדה, יש חלק שאתה לא לוקח לעצמך אלא לאחרים. גם פה, למרות שאתה עסקת בנטיעה וציפית על הפירות, אתה אינך משתלט, השתלטות מוחלטת על העולם הטבעי. זו הלכה ירוקה, קוראים לזה. הלכה של ירוקים. כן, בבקשה.
גיל חינוך זה לא מגיל 6-9?
גיל חינוך, האם זה לא מ6-9? זה תלוי לאיזה עניין. כל דבר ודבר ועניינו. אז זה מה שאני מסביר לך. כל דבר ודבר, כל מצווה הוא מצווה ועניינה. לפי יכולת הקליטה של הילד. זה ברור שאנחנו לא נקפיד לכתחילה לעשות דבר בילד שיש בו איסור. נכון?
אבל אם הוא מגיל שלוש, אז השלוש שנים הוא מה שנקרא קטין מאוד, בוא נגיד. זה ילד, זה כמעט תינוק.
אז מה, לתינוק אתה תיתן בשר בחלב?
מותר לתת לו, לא ייתן לו, לא ייתן לו.
אתה לא תיתן לו, נכון? אם הוא לוקח, זה לא מפריע.
זה לא אותו דבר, לגדל שיער ו...
מה איסור לגדל שיער? איזה איסור יש לגדל שיער?
שלא יהיה לו חציצה
בתפילין. שלא יהיה לו חציצה בתפילין. אתה יודע שכתוב ברשב"א, שאלו לא, שאלו את הריבש, סליחה, רבי יצחק בר ששת. שאלו אותו על אדם שחולה, הוא עשוי להצטנן אם הוא יוריד את הכובע. יש לו כל הזמן תחבושת על הראש, אם הוא רק יוריד לרגע אחד, הוא יצטנן. מה יעשה עם תפילין של ראש? ענה הריבש, אין כל בעיה, שהרי הרשב"א פסק שאת התפילין מניחים על גבי הכובע. מובא בשולחן ערוך. מה אני אעשה? כן?
היום דווקא מקפידים, אומרים שהרב קוק הקפיד מאוד על שעושים איתו את התפילין.
הרב קוק מאוד הקפיד שתשים את התפילין במקום הנכון, שזה במקום שבו צומחים השערות ולא למטה מזה, שזה דרך מינות, חס ושלום. אבל מה זה קשור למה שאני אומר? מעל הכובע, זה ברור, זה כתוב ברשב"א, שנאמר, וראו כל עמי הארץ, כשם מה שנקרא עליך. זאת אומרת, צריך לראות, צריך להיות בחוץ. לא כמו תפילין של יד שצריכות להיות צמודות ואסור שתהיה חציצה, אבל תפילין של ראש.
זה דווקא
שם
מעל הכובעים ככה.
מה?
זה דווקא שם מעל הכובעים.
לפי זה כן. אבל אפשר גם להסיר את הכובע, כי הרי לא כולם מסכימים עם הרשב"א, אז לכתחילה אנחנו שמים את זה על הראש. אז הרי הסיפור של חציצה בתפילין, אני לא יודע מאיפה לקחו את זה.
הרב מרדכי אמר
אני מביא לך רשב"א. אני מביא לך רשב"א ואני מביא לך ריבש. בסדר? אגב, יש לי אפילו עוד ראייה לדברי הרשב"א. כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא נתעטף בטלית כחזן, כן? כשליח ציבור, ואמר 13 מידות. ואמר לו גם, ומשה אמר לו, הרינה את כבודיך, אמר לו, ראית את אחוריי, מה הראה לו? קשר של תפילין. איך הוא יכול לראות קשר של תפילין אם הקדוש ברוך הוא עטוף בטלית? מכאן שזה היה כמו האקל של הערבים, שהטלית מתחת והתפילין של ראש מעל.
מי אמר שהוא שם טלית על הראש?
כתוב נתעטף כשליח ציבור.
שליח ציבור ובעצם אשכנזים עושים את זה על הראש.
לא, נתעטף כשליח ציבור, הכוונה כעטיפת הגמרא אומרת, כל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעאלים אינה עטיפה, נכון? אז יש כנראה פה משהו, כן. הריבש, איפה הוא חי? הוא היה בהתחלה בסרגוסה, ואחר כך עבר לאלג'יר. הוא תלמידו המובהק של הרן, והוא אחד היחידים שכשהמרן הבית יוסף מצטט אותו, הוא לא חולק עליו. כלומר, באופן גורף, מרן תמיד פוסק כריבש. כן. אנחנו לא עכשיו לומדים כל הלכות טלית, אני רק מביא לעניין הדבר. לא, טוב, כן.
נתת הטעם למה צריך עולה, אבל יש למעשה הטעם הזה, יש את הביקורים.
נכון.
גם שאדם יעצור...
כן, יש הרבה דברים.
השמיטה גם עצמה.
נכון, נכון. יש הרבה מצוות. יש הרבה מצוות שעניינן להראות לאדם שהוא לא שליט על הכל.
למה צריך כל כך הרבה?
למה כל כך הרבה צריך? כי אדם עלול לשקוע. לא, כי בכל שלב ושלב של החיים החקלאיים מזכירים לו. גם בנטייה. בנטייה יש גאווה. כן? אדם לראשונה מוציא פירות. הוא אומר, זה שלי. כן? אז הוא אומר לו, זה לא שלך.
למה אין איזה מקבילה בדברים אחרים?
יש מקבילה בדברים אחרים.
חוץ מחקלאות, בצום, בבקר.
בכל דבר, ודאי שיש בצום ובקר. שמעת על מעשר בקר וצום?
רק מעשר, לא שלוש שנים לא ליהנות מזה.
כל דבר ודבר ועניינו, כי אם אתה עושה שלוש שנים, לא יהיה לך צוד בכלל. זה לא יהיה כלכלי בכלל לגדל. למשל,
לא, כי... לא, 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 יש, אבל יש.
מה?
יש שם, לפני שמונה ימים אסור לשחוט. אתה לא יכול לשחוט
ביום
הראשון,
למשל. הנה, למשל, הנה. אסור לשחוט.
זה מדין רחמים.
לא יודע. אולי בישהו קטן מדי. גם פה, העץ קטן מדי. טוב, ובשנה הרביעית... יהיה כל פריון, אולי אני רוצה להגיד משהו גם לגבי נטיית עצים, שיש קשר, אולי לא מובן מאליו, לא גלוי מלכתחילה, בין נטיית העצים לבין 17 בתמוז, כיוון שהיום 17 בתמוז רציתי להזכיר את זה. ידוע שהיה אחד הדברים, הדבר הרביעי שקרה מתוך החמישה דברים שראו את אבותינו ב-17 בתמוז, הוא ששרף אפוסטמוס את התורה. מי זה אותו אפוסטמוס? הגמרא לא אומרת מי הוא, נכון? בכלל איזה מין שם זה אפוסטמוס?
נשמע יווני.
זה נשמע יווני, האמת היא זה לטיני. זה פוסטומוס. פוסטומוס בלטינית זה שם של מי שנולד אחרי מות אמו, או מות אביו, אחרי מות אביו, נקרא פוסטומוס. וזה היה שם מצוי מאוד אצל החיילים הרומאים. אם כן סביר שאם יש אפוסטומוס או פוסטומוס ששרף את התורה, מדובר ברומאי. איפה מצאנו סיפור על חומאי ששרף את התורה? יוספוס פלביוס מספר את זה. לא, 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 אתה מבלבל, זה משהו אחר. יש, גם בכלל, נגיד, מישהו שרף ספר תורה, זאת לא סיבה לעשות צום לכל האומה, כן, לכל הדורות. יש כנראה איזה משהו מיוחד שקרה שם. יש, יוספוס פלביוס מספר איך המרד הגדול פרץ. הרי באחריתו של המרד הגדול, מה זה היה? חורבן בית המקדש. כן? כלומר, המרד היה 4 שנים, ובסוף 4 שנים האלה נשרף המקדש. כן.
המרד הגדול זה
52,
נכון?
לא.
66.
רגע, והמרד שבר כוכבא מתי? זה לא המרד הגדול? זה שני דברים שונים. מרד בר כוכבא לחוד, והמרד הגדול לחוד. בסדר? גם פולמוס של קוויטוס גם כן לחוד, ומרד החשמונאים לחוד. ומרד גטו ורשה לחוד, נא לדעת להפריד בין מרידות, בסדר? טוב, עכשיו, במרד הגדול, בשנת 66, שבעקבותה בשנת 70 חרב המקדש, ושלוש שנים אחר כך גם חרבה מצדה, זה היה כאילו השאריות של המרד הגדול, אז איך פרץ המרד הזה? מה היה האירוע שפתח את המרידה? אז יוספוס פלביוס מספר, שהייתה קבוצה של רומאים, שסיירה באזור בית חורון. והחבורה הזאת של רומאים הותקפה על ידי שודדים. הרומאים ערכו חיפושים באזור כדי למצוא את השודדים. ואז נכנסו לבתים, ובאחד הבתים יש רומאי אחד, חייל רומאי, מצא ספר תורה ושרף אותו. וזה מה שהצית את האש של המרד. עכשיו, יוספוס אומר, הערה מאוד חשובה, הוא אומר, הדבר היה קשה ליהודים, כאילו שורפים חלק מארצם. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? יוספוס אומר, אתה רוצה להראות לך כמה שהדבר חמור, אז מראים לך משהו שהוא עוד יותר חמור מזה. הוא אומר, זה כאילו הדבר החמור הזה, נכון? אז זאת אומרת, מה יותר חמור, לשרוף ספר תורה או לשרוף חלק מן הארץ? הביא זה חלק מן הארץ. כן, זה משמש כראיה עד כמה הדברים האלה חמורים, לשרוף ספר תורה. זה כאילו מסרת חלק מארץ ישראל לגויים. לא? ברור שאם הייתה החלטה ממשלתית לשרוף חלק, אפילו פסוק אחד בספר תורה, הייתה מן הסתם התארגנות רבתי בכל הארץ נגד הדבר הזה, ויתכן בעולם כולו, נכון? וברוך השם ששום ממשלה בישראל לא חשבה לשרוף פסוק אחד מהתורה. מאו יוצא לפי זה שכאשר מנסים מישהו מעלה על דעתו לבטל חלק מארץ ישראל, אז זה יותר חמור משריפת התורה על ידי אפוסטומוס. רק הערה ככה בצד. כן, האם יש מקור ליוספוס פלביוס? כן, המקור הוא ביוספוס פלביוס.
לא, האם יש מקור לזה שזה כמו שריפת ספר תורה היא כמו...
הוא מספר שככה היהודים הרגישו.
זה הרגשה, זה לא...
אבל זאת אומרת, אם ככה היהודים מרגישים, זה אומר שזה האמת. כן? פוק חזה מה יעמד הבר. כלומר, ככה הוא מתאר, כדבר הפשוט והמובן מאליו. האם יש מקור לזה? בוודאי שיש מקור לזה. כן? מאיפה באה התורה? אם לא מארץ ישראל. מה? תורה מהשמיים, זה נכון לגבי התורה שניתנה בסיני. מה יהיה לגבי התורה שניתנה בהר גריזים והר עיבל? איפה העם עמד בהר גריזים והר עיבל? על ההר. מאיפה התורה יצאה? ומאיפה יצא הדיבור? מבין ההרים, מלמטה. זאת אומרת שהתורה עשתה השלמה. בעוד שהייתה תורה מן השמיים במדבר, יש תורה מן הארץ בארץ ישראל. בסדר? זה המקור.
אותו תורה, כן?
מה?
אותו תורה. אני מסכים שהם...
סליחה?
אותו תורה.
אותה תורה, כן, בוודאי, כן. מה אתה?
מסכים שהם יוצאו
כן.
אבל באותו זמן
זה נכון. לא, המרד כן פרץ על עצמות מדינית. אלא על מה? למה מרדו היהודים? מה? על מה? איזה חילול קודש? היה שלטון רומי ורצו להשתחרר ממנו, נכון? זה בדיוק היה העניין. כן, הקנאים אמרו שאסור להיות נשלט על ידי הרומאים, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, הם אמרו. כן.
גם רבי חנניה בן תרדיון,
כן. נכון.
זאת אומרת שלכאורה זה לא דבר כל כך נדיר.
נכון, ולכן שריפת התורה היא הוזכרה בגלל שהיא התחילה את המרד. חוץ מזה, מי אמר לך שזה לא היה נדיר? זה ששרפו את רבי חנניה בן תרדיון, אז זה גם כן חמור. טוב. וכי תבואו, אז בואו נחזור לפסוק. וכי תבואו אל הארץ. טוב, אם כבר דיברנו על 17 בתמוז, אני רוצה להגיד על זה עוד משהו. מתי זה היה? קודם כל, מה עם חמישה דברים שיראו את אבותינו? הדבר, לפי הסדר, בבקשה. נשתברו הלוחות. עכשיו, נשתברו הלוחות, זה דבר טוב או זה דבר רע? זה דבר טוב, נכון? אשר שיברת, אומר רש"י, ישר כוחך ששיברת. יוצא לפי זה ששבירת הלוחות היא מעשה חיובי שהראה דווקא בי"ז בתמוז. מה? לא, במעשה זה היה טוב, זה היה מצוין, כדי להציל את העם. העם חטא, אז היית צריך לעשות תענית בט"ז בתמוז, ביום שעשו את העגל. נכון? שהוא היום שבו פתחו במלחמת לבנון השנייה. אבל היית צריך, אם כן, לעשות את תענית ביום שבו עשו את העגל. לא ביום שדווקא היה תיקון, 17 בתמוז, שבו נשתברו הלוחות כדי לתקן את זה. כן? אלא מה? זה אומר לך שכל מה שקורה אחר כך, כל השבירות שבאות אחר כך, הן בנויות על יסוד חיובי. זאת אומרת, יש יסוד אופטימי בתוך השבירה. וזה... אם שבירת הלוחות, שזה עצמו זה דבר מצער, שרואים לוחות, מעשה אלוהים, נשברים. אבל אנחנו יודעים שהמעשה הוא חיובי. כלומר, אנחנו יודעים שבכל השבירות שיש, זה כאילו בא ללמד, זה בניין אב, ללמד אותך שכל פעם שאתה רואה שבירה, משבר וכדומה, יש גרעין של טוב שמסתתר מאחורי זה. בסדר? מה הדבר, עכשיו, שאלה קטנה, איפה הלוחות? בארון. ואיפה הארון? בקודש הקודשים. יפה. זאת אומרת, יש שבירה בתוך מרכז הקודש. בנקודה היותר פנימית, שם יש שבירה. מה הדבר השני שהראה? לא נכון. בוטל התמיד. הדבר השני, אני מבקש לפי הסדר. בוטל התמיד. איפה התמיד?
במזבח.
המזבח זה קודש, אבל זה חיצוני יותר מאשר קודש הקודשים. כלומר, זה כאילו בא לומר לנו, השבירה שהחלה בנקודה הפנימית, זה כמו גל סיסמולוגי, כן? גל של, של רעידת אדמה, זה מגיע אחר כך עד התמיד. מה הדבר השלישי? אופקי העיר, נכון? אופקי העיר, איפה העיר?
זה החומות
שמסביב. החומות שמסביב, זאת אומרת, זה כאילו המעגל היותר חיצוני. זה מתחיל מבפנים. כן, אז נשברו הלוחות, אחר כך התמיד, אחרי זה אופקי העיר. אחר כך, דבר רביעי, שרף הפוסטמוס את התורה. שזה בעצם התחלה של... מה? שזה התחלה של, לפי מה שלמדנו, מבחינה היסטורית, זה התחלת נפילתה של ארץ ישראל. אם כן, איפה ארץ ישראל נמצאת? עוד יותר חיצוני. זאת אומרת, אתם רואים ששוב, הגל הולך ומתפשט. מקודש הקודשי, אל התמיד, אל חומות ירושלים, אל כל ארץ ישראל כולה, בזה שאפוסטמוס שרף את התורה. והוא עמד צלם בהיכל. באיזה היכל? לכאורה חוזרים אחורה. נכון? מה יכול להיות יותר גדול, יותר רחב מארץ ישראל? העולם כולו. הוא עמד צלם בהיכל. מתי הוא עמד צלם בהיכל? זה הנצרות. שהיא עובדת עבודה זרה, בשם היהדות, מעמידה צלם בהיכל כולו.
זה לא הפשט.
זה לא הפשט. עכשיו, יוצא לפי זה, כי הנצרות זאת העמדת צלם בהיכל. שנאמר, סממית בידיים תטפס, והיא בהכלה מלך. נכון שזה התחיל מזה שהוא עמד צלם בהיכל בימי מנשה מלך יהודה. זה נכון. אבל הגמרא שמה את זה בסוף הרשימה, בגלל שדווקא היא רוצה להסביר לך את ההתפשטות של השבר בכללות המציאות.
זאת אומרת, השבר הלוחות הוא בעצם התוצאה האחרונה שלו בעצם הנצרות?
נכון. עכשיו, מה? בוטל התמיד, מתי זה היה? אולי זה מה שמסופר בזמן החשמונאים, מלחמת הורקנוס ואריסטובולוס, יכול להיות. עכשיו יש לי שאלה, ויכול להיות שזה גם היה בחורבן בית שני. עכשיו יש לי שאלה קטנה, מתי כל זה הרע, באיזה יום? י"ז בתמוז. בדקתם את זה? תסתכלו בתנ"ך. בספר ירמיהו. תראו שהעיר הופקעה לא ב-17 בתמוז, אלא ב-9 בתמוז. כתוב פה. מה? ב-9 בתמוז הופקעה העיר, כך כתוב ב... אז יש בזה שתי תשובות. התשובה של התלמוד הבבלי זה מה שאתה אומר. מה קרה בזה? זה היה בבית שני. בית שני ב-17 בתמוז, זה יותר קרוב אלינו, לכן אנחנו מקבלים על זה. בית ראשון, 9 בתמוז, אבל אי אפשר להטיל שתי תעניות על הציבור, זה כבר קשה ככה, זה עושים תענית אחת. זה ההסבר של הבבלי. הירושלמי אומר שלא, שגם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז. ומה שכתוב בנביא 9 בתמוז, זה הנביא התבלבל. מה זאת אומרת הנביא התבלבל? הנבואה שהוא קיבל הייתה נבואה מבולבלת. משל למה הדבר דומה? למלך שהיה באמצע כתיבת חשבונות. ותוך כדי כתיבת החשבונות אמרו לו שבנו מת. אז הוא מתבלבל בחשבונות. כך כביכול הקדוש ברוך הוא, בעצם שהוא נותן הנבואה, רצה לכתוב, רצה להכתיב 17 בתמוז, זה כל כך כאב לו, כתב 9 בתמוז. קצת תמוה הדבר הזה, נכון? אז מה הדבר הזה בא לומר? זה בא לומר כמה דברים. ברור שאצל הקדוש ברוך הוא, טעויות המכוונות. אלא מה זה בא לומר? כשהעולם במצב טוב, אני מרגיש טוב, נוח לי להיות דבק בקדוש ברוך הוא, כי אני דומה לו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא שלם, אף אני שלם. אבל מה קורה כשאני במשבר? הקדוש ברוך הוא שלם ואני שבור. אז זה צרה כפולה. לא רק שיש לי צרות, אלא גם שאני מפסיק להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו הרב? הוא אומר, גם אצלי יש משברים. מה הקדוש ברוך הוא טעה, אף אתה טועה. זה דבר מזעזע, האמירה הזאת. אבל ריבונו של עולם כאילו יכול, לטובת האדם מוכן לעשות נבואה מפוקששת, על מנת שיהיה במה להידבק בשעת משבר. שלמה, אמו אנוכי בצרה. עכשיו, לפי זה נשאלת השאלה, למה זה מ-17 הפך להיות 9? פשוט, מה הקדוש ברוך הוא רצה לכתוב? הוא רצה לכתוב 17, נכון? איך כותבים 17? טוב. טוב זה בגימטריה, 17. והוא כתב רק את הטט. כלומר, זה בא לומר לך שהשורש של 17 בתמוז הוא הטט. והגמרא במסכת ברכות אומרת, הרואה טט בחלום יצפה לטוב, שנאמר, וירא אלוהים כי טוב, זאת הטט הראשונה שיש, וירא אלוהים את האור כי טוב, זאת הטט הראשונה שיש בתורה, אם כן, טט, משמעותו, טוב. בא לומר לך שבתוך המשברים, בתוך האבלות על החורבן, הצרה האיומה שאנחנו מתענים ומתאבלים עליה היום, יש נוכחות אלוהית בתוך המשברים. מובן? זה גם מסביר מדוע חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה ב-9 באב. 5 ועוד 5, 10, נכון? אז המספר 10 הוא תמיד מורה על דבר שלם. בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה ניסים נעשו לאבותינו, 10 דורות מאדם ועד נוער וכו'. תמיד המספר 10 מכות, 10 הדיברות וכו'. 10 זה דבר שלם. אז יש גם כן 10 דברים שהראו את אבותינו, גם זה שלם. אבל זה מחולק ל5-5, כמו שתי ידיים שבמקום לעבוד ביחד נפרדו. 5-5 זה הפירוד בתוך ה-10, אבל בהסתכלות כוללת מקיפה יש שם גם כן 10. והימים האלה נקראים בין המצרים, תמיד כל הצרות שלנו מתרחשות בתקופה הזאת, כן? כלומר, זה גם טוב, זה שיש תאריך קבוע לצרות, זה סימן שאנחנו מושגחים. אם הצרות היו באות, סתם ככה, פעם בניסן, פעם בתמוז, פעם בתשרי, פעם בכסלו, לא היית יודע שיש משמעות. הקדוש ברוך הוא בחסדו הרב מרכז את כל הצרות בבין המצרים. זה לומר לך שההיסטוריה שלנו מושגחת. מה? הסכם אוסלו, לא, לא זוכר. היה משהו אחר, היה בנושא הזה, שכן קשור לזה. הממשלה שעשתה את הסכם אוסלו, הושבעה, לא, לא הושבעה, היא עשתה את ישיבתה הראשונה ב-17 בתמוז. אני זוכר את זה טוב טוב. מה? הייתי אז במילואים. טוב. כן, רק שנייה, רק שנייה. אז זאת אומרת יש גם משמעות לשבר, רק שזה 5-5, כמו שתי ידיים שנפרדו. עכשיו, אם הגלות נעשתה בתקופה של בין המצרים 3 שבועות, יוצא שהגאולה צריכה להיות במקביל לזה גם כן, נכון? והפכתי אבלם לססון, נכון? עכשיו, אבלם כן 3 שבועות, ססון 3 שבועות. הרי בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, נכון? אז באמת איך הייתה הגאולה בימינו? 3 שבועות יש מליל הסדר ועד יום העצמאות, כנגד תיקון בין המצרים. ראוי להזכיר כי ההחלטה הראשונית לגרש את יהודי גוש קטיף נפלה על י"ז בתמוז ושונתה, לאחר ששמו לב שזהו התאריך, ואז באמת, כן, הרבנים הראשיים לישראל שכנעו את ראש הממשלה בטיעון מצחיק, שאסור לעבור דירה בבין המצרים. אז במקום, כן, זה הייתה טענה. אז במקום 17 בתמוז, אז סידרו שזה יהיה בתשעה באב. בסדר, זה ממש חכם. כן, מה? זה לא נכון. מה, זה נקרא לעבור דירה? זה דבר שמח? כאילו, זה סתם. כן, בדיוק. טוב. טוב, כל זה היה כדי להסביר קצת בענייני דיומא. ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו, אז היום דיברנו גם על 17 בתמוז, גם על הסקנדל של השמיטה, מה?
אולי סתם איזה טענה, כשתדחות את זה קצת,
לא? נכון, ודאי, בסדר. אבל מעניין שהטענה התקבלה, זה מה שמצריך. כן, מה אתה אומר? אנחנו מה? נכון. אתה שואל איפה אנחנו מוצאים את המצוות האלה של ענייני השדה אצל אבותינו. לאו דווקא נחשבו, למשל מצאנו, למשל לגבי הביקורים. מי הראשון שהביא ביקורים? הבל. הבל. כן, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו מחלביהם. וקין דווקא הביא מן השארית. לכן הוא הפסול והבל הוא הנבחר. מכאן אתה למד שאין התורה ניתנת, אלא למי שמסוגל להביא ביקורים. ולכן מתן תורה נעשה ביום הביקורים. מובן? בסדר? מה? אורלה, זה המצווה הראשונה. מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. זה השורש, נכון? טוב, ובשנה הרביעית, מה? יש פה שאלה. לא, זה דבר, קראנו את זה. כן, כן, זה יותר. טוב. ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש הילולים לשם. מכאן למדנו, כהווה אמינה בגמרא, יש הווה אמינה בגמרא, ללמוד מכאן מצוות ברכה. מה זה קודש הילולים? הגמרא אומרת, אל תקרא הילולים, אלא חילולים. חילולים, שצריך לחלל את הפירות כדי שאפשר לאכול אותם. כלומר, זה מה שנקרא פירות של נטע רבעי, שאין איסור לאוכלם בכלל, אלא יש איסור לאוכלם בקדושתם. אז מה שעושים, פודים אותם, והכסף נשאר קדוש. הכסף, מוציאים אותו בירושלים, ואוכלים את הדברים הנקנים על ידו בקדושה. כן, 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 מה שבעורלה נפסד.
ואת הרבעי גם?
נטע רבעי, לא מפסידים אותו, להפך, אוכלים אותו, אוכלים אותו בקדושה. אוכלים אותו בקדושה, בירושלים, או שפודים אותו, ואת הכסף קונים בו דברים קדושים בירושלים, כן. לאכול בקדושה, הכוונה שצריך לאכול אותו בתוך תחום העיר ירושלים, בתוך, מתוך מצב של טהרה, כלומר אסור להיות בטומאה בזמן האכילה.
אז אי אפשר היום.
היום אי אפשר. לכן היום אין לנו ברירה אלא פודים.
מה אני עושה עם החצי שקל?
מה אתה עושה עם החצי שקל? אין מה לעשות איתו. לא, משחיתים אותו. או מה שעושים, פודים אותו על סוכר, ואת הסוכר זורקים בתוך הכיור עם מים. בסדר? זה מה שעושים. כן. טכניקה לעקוף עורלה. נמצא, נמצא. אם צריך, נמצא, כן. בענבים יש הרבה בעיות.
לא, למשל... גם בענבים, כן. אימונים שיש להם כל מה שצומח, אם רוצים באמת שאנשים לא יקשנו בזה, שאלה אם יש איזושהי דרך.
יש דרכים לעקוף עורלה. הדרך המצויה היום פשוט זה למכור בתערובת. זה אסור לעשות את זה, אבל אתה כשאתה קונה, אתה לא צריך לחשוש. למה? בגלל שכל דה פריש מרובה פריש. כל מה שפורש, מן הרוב פורש. לא, זה כשאתה יודע בוודאות. כשאתה יודע בוודאות שהעורלה התערבה, אז יש לך פה בעיה. אבל כשאתה קונה, סתם ככה, אתה לא יודע אם הפרי הזה הוא עורלה או לא, זה ספק. ספק עורלה, מותר לך. למה? מה?
אבל המוכר.
המוכר הוא לא בסדר. אם הוא יודע שיש עורלה במה שהוא מוכר, זה לא בסדר. נכון. לא, אני אומר לגבי מבחינת הכשלת הציבור. אז מה, הציבור לא נכשל. כן, מה אתה אומר?
הרבנן זה אסור. אסור הרבנן.
תלוי מה. לגבי בשר שמצאו בזה, אבל לא לגבי פירות. יש תשובה של הרדב"ז על זה. ככה אומר הרדב"ז, מה אני אעשה? הרדב"ז אומר שלא גזרו את זה.
זה שלוש שנים מהפרי הראשון, שלוש שנים מהרגע
של... לא, שלוש שנים מהרגע של הנטייה. טוב, יש בעיה. למשל היום, הנטייה נעשית מסקית ניילון, אל האדמה. אז האם מתחילים עוד פעם או לא? כן? יש גם בעיה. האם, אז יש אומרים, היום מה שמקובל לומר זה ככה, שאם הוא יכול לחיות בתוך הגוש הזה כמה שנים, אז זה לא נקרא, מה? יכול לחיות. יכול לחיות תקופה משמעותית, אז זה, אתה מתחיל את העורלה מלפני כן. אבל יש גם בעיה אחרת. זה צריך שיהיו חורים בתוך השקית. וצריך איזה רוחב מסוים לשקית. כי אם אין חורים בשקית, אז זה נחשב שזה גדל בעציץ שאינו נקוב, אחר כך אתה נוטע אותו, זה תחילת נטיעתו. מה שאין כן, אם יש לו חורים בשקית, אז הוא יונק מן האדמה, זה מותר. אבל יש פה בעיה, כשאתה עושה את העברה, אתה מעביר אותו, אתה מעביר אותו בכביש אספלט, לא, יותר מזה, כביש לא מפריע לי. לא, כביש לא מפריע. כביש לא מפריע לי, בגלל שהכביש הוא בגובה של האדמה. אבל מה תעשה כשאתה מעביר אותו במסעית? מברזל, ששם יש אוויר בין שניהם, אז יש אומרים שזה לא משנה, כי זה רק לזמן קצר. יש אומרים, לא, זה כאילו עקרת את זה ונתת את זה מחדש. בקיצור, ובמיוחד ששמים את זה על גבי עיריית ניילון. אז בקיצור, יש הרבה בעיות. יש היום מכונים שנותנים הוראות לחקלאים בנושא הזה. מכון התורה והארץ, והמכון החרדי שנקרא מכון החקלאות על פי התורה, שהוא זה שחתם על הסכם עם הערבים בעזה, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, אולי דולרים, לשנת השמיטה הקרובה. מה? לא, מה? אני אמרתי שבשנת השמיטה הקרובה עשו מעשה נבלה, חלק מהציבור הדתי, וסיכמו עם הערבים בעזה שהם יספקו את כל הספקת הפירות והירקות לירושלים. זה מעשה נבלה, אבל אין מה לעשות. יש אנשים שלא אכפת להם מטובת האומה, אלא רק מה שבצלחת שלהם. כן. טוב, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לשם. עד כאן להיום. שלום.